שלום לכם, אנחנו שוב בפינה נוספת, לונדין ואנגלמן, כך אנחנו אוהבים לקרוא לזה, אני חגי לונדין.
אני ליאור אנגלמן.
והפעם אנחנו רוצים לדבר על משהו שמאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, גשם. תפילה שאנחנו מתפללים כל יום, ומאושנה רבה, בתדוק שמחת תורה, שמיני עצרת, אנחנו גם הולכים ומבקשים את זה באופן מאוד מאוד משמעותי בתפילה ובכלל בחיים. הרב ליאור, המעבר הזה בין מוריד הטל למשיב ארוך מוריד הגשם. מה בעצם ההבדל בין טל לגשם?
כן, אז האמת שבשביל להבין את ההבדל בין טל לגשם, אולי בכלל נדבר על ההבדל בין עונות השנה. כי הטל מחובר אצלנו לקיץ ולאביב, והגשם מחובר אצלנו לסתיו ולחורף, ובאופן מעניין אפשר לראות שכל החגים של התורה יושבים לנו במוריד הטל.
בקיץ.
בקיץ, אביב וקיץ. וכל חודשי, כל חגי, למעט חגי חכמים שהתחדשו עלינו בעת האחרונה, יום העצמאות ויום ירושלים בעזרת השם הגאולה השלמה, אבל עד אלה כל חגי חכמים הם בחורף. כלומר בעצם התורה מציינת את המצב האידיאלי השלם
של האור והשמש בעולם.
האור והשמש והיציאה לאור, יוצאים מעבדות לחירות, אנחנו בחוץ יצאנו. יוצאים לקראת, יוצאת הכלה לקראת החתן לקבל את התורה במעמד הר סיני, יוצאים אל החופה הזאת, זה קורה גם בחוץ מעמד הר סיני, ובסוכות אנחנו בכלל יוצאים, יוצאים מחוצה מהבית אל הסוכה, הכל ממומש, הכל שלם, הכל מגיע לאיזה מציאות שלמה. בחורף הכל קורה מבפנים.
מתכנסים,
יש לנו איזו פעולה, חכמים בעצם עוסקים בשאלה איך אתה בונה את הדברים, איך זה נוגע בך, איך התורה הזאת מופיעה בתוכך.
אתה מדליק אור מזמן שיא החורף, חנוכה,
כן.
לדוגמה.
אבל האור הזה הוא גם לא בחוץ, הוא כזה בפתח הבית נר לי דקיק. ממש התחלות, ט"ו בשבט, התחלות של מה שהולך לקרות עם האילנות, ופורים, אתה מכניס יין. ואז מתחיל לצאת סוד, זה כבר לקראת לקראת האביב. אני חושב שההבדל הגדול בין הטל והגשם, אנחנו יודעים שהרמח"ל הסביר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשתי הנהגות. הנהגה אחת, הנהגת המשפט. כלומר, מה שלהבדיל, אמר פעם נתניהו, ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. להבדיל אלף אלפי הבדלות.
שימו לב לאיזה מחוזות הגענו פה.
כן, מחוזות של ראש ממשלה.
זה הנהגת המשפט והנהגת הייחוד.
הנהגת המשפט בעצם, אתה מקבל את מה שמגיע לך, ואתה סובל ממה שמגיע לך. והנהגת הייחוד היא תוכנית אב של הקדוש ברוך הוא, להוביל את העולם, לאן שהעולם צריך להגיע, למקומו השלם.
זאת אומרת, משהו מעבר.
מיוחד, עכשיו משון ייחוד, ייחודו יתברך. שהעולם בסופו שלו יגיע למקום השלם הזה. כשמנהיגים בעולם של שכר ועונש, בעצם מי שמנהיג את העולם זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא זה בני אדם. אם אני מחליט להשחית את מידותיי כל הזמן, אז תמיד יהיה פה רע. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג בהנהגת הייחוד, זה אומר שהוא יעשה פה, יביל את העולם אל הטוב בדרכים שהם לאו דווקא שכר ועונש אל המקום השלם.
זאת אומרת שהייחוד זה הטל והנהגת המשפט זה הגשם.
בדיוק, אנחנו ממש רואים בפסוקים שבגשם הוא כל הזמן מותנה. והיה אם שמוע תשמעו נתתי גשמכם בעיתם. אם לא עצרת השמיים לא ימטר, הגשם כל הזמן הוא בתנאים. הטל זה מתנה סודית כזאת שהקדוש ברוך הוא נותן אותנו בלי להרגיש, בלי להכאיב.
היא מופיעה כל בוקר על פני האדמה, צללי כן. חיים, בלי, איך אומרים, בעדינות.
כן, והיא אפילו מתנה סמויה בחיה. כזאת, היא אפילו לא מתנה שגורמת לך להרגיש חייו. מתנה סמויה אלוקית שקטה, אתה רק יושב על הדשא, אחר כך הבנת שקיבלת את המתנה.
טוב, עכשיו שאתה אומר את זה, זה עולה לי, לא חשבתי על זה קודם, אבל רציתי להגיד בהתחלה, עכשיו שלא נעים לי אחרי שרצת את כל ההקדמה הזו, אני מאוד אוהב גשם. זאת אומרת, אני קשה לי מאוד עם קיץ ואני חולה על גשם.
כן.
ברמות חולניות. זאת אומרת, אני בקיץ הרבה פעמים שם לעצמי הקלטה, יש כל מיני הקלטות כאלה.
הקלטה של גשם.
ביוטיוב יש כל מיני דברים כאלה. גשם על גג פח או משהו כזה. ואני מדיין, ככה אני נרגע.
זה לא נורא, כי אני מכיר אנשים ששומעים הקלטה של טל. זה בעיה.
זה צריך בעיה. אז עכשיו אני חושב שזה יכול להיות שזה קשור עכשיו לאופי, מידת הדין, מידת המשפט, אתה מרגיש פחות טוב עם זה.
מצד שני אתה מחובר לצד של השכר, בשכר והעונש.
אני מקווה.
הגשם זה אחר כתוב.
אבל באמת הרעיון הזה של גשם, שאנחנו כל כך מבקשים אותו, כמו שאומרים, זה הנהגה של הקדוש הוא פה בעולם, ואנחנו מבחינים מה שיבה הוא, אנחנו מוריד הגשם, וכל כך מזכירים אותו. יש מדרש שאומר מדוע ארבע סיבות, מדוע הגשמים, מדוע הקרקע היא מורוות מהגשמים דווקא מלמעלה ולא על ידי מעיינות וכו'. יש כל מיני סיבות, סיבה אחת מפני בעלי זרוע, בניגוד למעיינות שבעלי זרוע יכולים להשתלט על זה, הגשם הוא נוצר את השוויון, הוא מרווה את כולם.
כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן את זה, אף בריון לא יוכל להשתלט, זה מתנה לכולם.
זה משהו מתנה מהקדוש ברוך הוא, יש... מי שיהיו גם שיש שוטה הגבוה כנמוך, זאת אומרת לפעמים יש גם השתלטות מכיוון אחר, מעיין זורם כלפי מטה, אז הוא מגיע לפקעות, הערים, פסגות הערים, לא מגיע אליהם גשם, אז אפילו הגבוהים צריכים גם, לא רק הנמוכים, צריכים את
המתנה. בעיקר שלגים הם צריכים, שלגים, שישתהו עליהם.
בדיוק, ישתהו. ויש לנו מפני כללים רעים, אובן, כל האיזון האקולוגי, זאת אומרת, הגשם זה לא רק לשתות, זה להרוות הקרקע, זה משהו שמתהר את כל... אבל הדבר החשוב ביותר, אני חושב, אומר המידע, שיהיו הכל נושאים עיניהם כלפי מעלה. יש משהו בגשם שהוא יוצר את הציפייה הזו, את המבט הפשוט, כלפי מעלה, מול השמימיות, מול השמיים. וכאשר אנחנו מתחילים שנה, אחרי כל החגים וכל האור הגדול שהיינו בקיץ וקיבלנו את החגים מהתורה, ימים הנוראים, אנחנו עכשיו נכנסים לימי השגרה, לימים האפורים, הימים של מידת המשפט, מידת הדין, ובהם אנחנו נושאים עינינו כלפי מעלה. משיב הרוח ומודר גשם, שנוכל באמת להיות מלאי, שהרוח תשוב בנו, שהרוח תשובב בנו, וככה נוכל באמת להופיע את התללים והגשם הזה בתוך הימי, חיי היום-יום.
איך באמת, אני מנסה לחשוב, אדם של היום שהוא פחות חקלאי ו... יש את הספורט הלאומי של מפלס הכנרת, אבל אנחנו כבר לא מאמינים לו. כך יודעים שיש קו אדום וקו אדום אדום וקו אדום אדום, אנחנו כבר לא באמת מאמינים.
יש התפלת מים, על פניו מבחינה טכנית.
כן, אני אנסה לחשוב איך אדם בעולם לא חקלאי, אדם של הייטק, אדם של לימוד תורה בבית מדרש להבדיל, כן, אבל איך אנחנו מגיעים לצורך הקיומי הזה שפעם היה כל כך אנשים באושנות, פעם אני מדמיין לעצמי, זה כל החיים שלך, זה כל הפרנסה שלך, זה כל הקיום שלך, אתה משתולל שם עם ארבעת המינים, הושענה, הושענה. איך זה עובד היום? איך אנחנו יכולים היום לעשות את זה?
אני לא בטוח שאפשר על ידי הגשם עצמו באמת לחוש את התחושה הקיומית, כי כאמור, באמת הגשם היום הוא לא בקיומיות שלנו, למרות שזה לא מדויק. כל אקולוג יסביר לנו שבלי הגשם לא יעזור כל ההתפלות וכו'. אבל מבחינת התחושה, אני חושב שהתפילות הללו שאנחנו מזכירים כל יום, על הגשם מזכירות לנו דברים קיומיים אחרים שאנחנו נמצאים בהם היום. שוב, האשליה הזו של...
כאילו גשם כגשמיות בכלל, כי זה משהו שמקיף להכל.
בדיוק, משהו שמקיף את כל חיינו, שכמו שאתה אומר, האדם המודרני הוא מאוד מאוד זכוח. כביכול הוא שולט על המציאות,
והוא
נמצא בעולם הווירטואלי שלו, שלא זקוק שום דבר. יש רגעים שבהם הוא נזכר, כמה עדיין הוא נזקק, וכמה זה טוב שהוא נזקק. והגשם הזה שנוטף ונוקש על החלונות שלנו,
מזכיר לנו.
מזכיר, אמרת לך עם המנגינה, הוא מזכיר.
באמת היו מקומות זכוכים פעם, והם נגרמו בגלל הדבר הזה. אנחנו יודעים ששלושה מקומות היו מקומות שבהם לא היה גשם, אבל הייתה השקיה מתמדת, מערכת טפטפות.
שהמצאה ישראלית.
מקורית, בטח ישראלית. אבל במקרה הזה המצאה אלוקית. אנחנו יודעים שזה גן עדן. בגן עדן היה נהר יוצא מעדן להשקות את כל הצגה. אנחנו יודעים שלהבדיל סדום הושקטה כך ומצרים.
שלושתם לא סיימו טוב.
אבל לגן עדן אנחנו חותרים. כלומר, אפשר להגיע למקום הזה שאתה לא צריך את ה... צמא כדי להיות קשור, אבל אנחנו כנראה צריכים לעבור בעולם כמה שנים בדרך לשם.
הרבה תהליכים עד שנשוב לגן העדן האבוד, לאותה מציאות אידיאלית, אבל הגשם זה זמן טוב לעשות צעדים בכיוון לשם. ונשים לב גם שהתפילות שאנחנו מתפללים לפני הגשם, שזה תפילות האושנות, אושנה, וגם תפילת הגשם עצמו לחיים ולא למוות, למוות ולא לרזון, זאת אומרת, הרצון הגדול הזה להיוושע, הרצון הזה לשאת עיניים אל השמיים. ומצד שני גם לפעמים האטימות, כן, אומרים לנו חז"ל שאין גשמים נעצרים אלא מפני עזי פנים שבדור. זאת לפעמים מת העזות פנים, יש כאלה אומרים שזה מצח נחוש, לא במשמעות החיובית, המשמעות השלילית, נחושת, זאת אומרת משהו יבש.
אטום, חסום.
כן, אז הוא עוצר את הגשמים, כן, אם לא שמות, שמות צורתי וכו', אבל הפתיחות הזו שכל שנה, שאנחנו עושים בהושענא רבה, וגם אגב, זה שאנחנו מקים את הערבות, שהיא גם צמח שכל כולו צמא למים וגדל על מים, כן. את הרעיון הזה של להיפתח לקראת השמימיות האלוהית, זה משהו שנותן לנו את הכוח, גם שם. ברגעים של ה...
ואם הזכרת את הערבות, אז נסיים בערבות. אני רוצה לשבור מיתוס.
שבירת מיתוס, בבקשה.
פינת שבירת המיתוס. נבנה את המיתוס. אנחנו יודעים ארבעת המינים, זה כנגד אלה שיש להם ואין להם וכו'.
בערבה כידוע.
ערבה, אין לה טעם, אין לה ריח, היא כנגד ריקים שבישראל, נכון? הבעיה שבראש שנה אכלנו רימון, ונזכרנו שריקים שבישראל נמשלו...
מלאים מצוות כרימון.
בדיוק, מלאים מצוות כרימון, אז איך זה מסתדר? אז התשובה האמיתית היא שלערבה יש ריח. כן?
עכשיו שבאת לי מיתוס.
רגע, אבל חז"ל אמרו שאין לה ריח, אני לא עומד מול חז"ל.
לא
ניסיתי
לריח כמפה.
אז איך זה עובד? איך זה עובד? גם אם תריח לא תריח. איך זה עובד? צריך להיכנס לבית כנסת בסוף תפילות הושענא רבה בבוקר, אחרי חביתת הערבות.
את מה, יש ריח?
אחרי חביתת הערבות יש ריח, ואפילו ריח שמאוד אהוב עליי. אתה שומע הקלטות של גשם, אני מריח ריחות של ערבה חבוטה. עכשיו, אפשר להגיד באופן קשה, שכדי שנגלה את הריח שיש בפושעי ישראל,
צריך להקוט.
צריך קצת חבטות, כמו שאמרת, שהגשם נעצר בשל עזי הפנים ש... שצריכים את העצירה כדי להשתוקק. אבל יכול להיות שאחרי החבטות, אנחנו כבר מגלים, רגע, היה שם תמיד ריח. רק לא התקרבנו מספיק, רק לא זיהינו את מה ש... שמסתתר שם.
אתה אומר, ואחרי ההושענות, אפשר.
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 אפשר. לפושעי ישראל יש ריח טוב. עמוק ונסתר.
כל אחד מאיתנו, אם מוצא את הדברים בפנים. רבינו, אז שיהיה לנו שנה טובה. שנה, שנה מלאת גשמים, מלאת הושענות, וחורף.
חגים
מלא...
שמחים. תודה רבה.
מלא בהושע.